אתם רוצים להמשיך עם ראשית או אתם רוצים פסח וחג המצות משהו? מה? לא שומע. מי רוצה פסח וחג המצות? יפה. מי מתנגד? וואלה, יש חבורת מתנגדים. עכשיו אתם שמים אותנו בהתלבטות. כי נכון, כי זה לא רק אדיר, זה מי ששואל קרוב, מי שרוצה למבקש, אפילו אחד לכאורה יכול לעכב. אבל זה לא שאני סחור לכם על זה. אז לכאורה יש פה איזושהי בעיה. אז תחשבו כמה דקות אם אתם מקבלים את דעת הרוב או לא. מה?
פסח בבראשית.
יש גם זה, זה נכון, אתה צודק, יש גם זה. יש גם זה. ויש לנו עוד שיעור אחד, נכון? ברביעי הבא עוד יש שיעור. נכון? פה אין קדושה לראש חודש ניסן. קדושת חופש בין הזמנים. כי זאת ישיבת הסדר, לא ישיבה עם מסורת, כן? שם יש קדושה של בין הזמן, ראש חודש. שהרי זה כתוב בגמרא, זאת אומרת, צריך ללכת לעזור בחקלאות, בשדות. ממש. ביום אין ניסן וביום אין תשרי, לא תתראו כמה, תהיה חידה לא תתרדו במזומה יחוקו לאישה אתה. נו, ממש, ככה. טוב, אני רוצה להשלים כמה פרטים בשיעור, ביחס לשיעור הקודם. למה נאמר באילון מורה לזרחה אתן את הארץ הזאת ולא נאמר לך? למה באמת? או ההבדל בין אילון מורה לבין קדם בית אל הוא בזה שבאילון מורה נאמר לזרחה אתן את הארץ הזאת. והמילה לך איננה. ואילו בקדם בית אל נאמר כי את כל הארץ שאתה רואה לך איננה ולזרחה עד עולם. והיה זרחה כפר הארץ, זה מצד אחד, וכו מתהלך בארץ כלך איננה. זאת אומרת, יש המשך פירוט של זרחה ושל לך, על פי סדר מתהפך, סדר חייסתי, כן? אז החידוש של קדם בית אל זה לך ולזרחה. בעוד באילון מורה נאמר רק לזרחה. והסיבה היא ברורה. מפני שבין אילון מורה לבין קדם בית אל יש כל הסיפור של לוט. מפני שבאילון מורה לוט אימו, איתו, וילך איתו לוט, וכבר ראינו שהוא הלך איתו גם במובן של ארץ כנען, וגם במובן של מאמר השם על הארץ, כלומר גם במובן הטבעי, וגם במובן הייעוד, הרב סולובייצ'יק קרא לזה גורל וייעוד, אני מעדיף לקרוא לזה הטבעי והיהודי, אבל זה בסך הכל ההגדרות הן דומות, דומות מאוד. אבל לא תלך עם אברהם בשני המובנים, וילך אברהם כשדיבר אליו השם וילך איתו לוט, ואחר כך הם נפרדו בשני המובנים. בשני המובנים הם נפרדו. מובן אחד הוא שלא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו, כי הערך הוא שם רב, ולא הלכו לשבת יחדיו, זה הטבעי. מעניין שדווקא פה כתוב הארץ. ורש"י פותר את השאלה הזאת ואומר מראה הארץ. כלומר, זה הפסוק הטבעי. והיריב בין רועה מקנה אברהם ובין רועה מקנה לוט, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. הריב הוא על עניין משפט וצדקה של דרך השם של בית אברהם. כפי שרשי אומר, שהיו רואי לוט יוצאים ומראים בהמתם בשדות של אחרים, ורואי אברהם מוכיחים אותם על הגזר. ורואי לוט אומרים, הארץ הובטחה לאברהם ולא אין יורש ולא תיורשו, ואין זה גזר, הכל שלנו. בין כך הכל שלנו. סיימתי את השיעור הקודם בזה שאני שומע מדי פעם קולות של רועי לוט בקרבנו. בין כך הכל שלנו, מה זה חשוב? זה בדיוק בדיוק לפי רש"י רועי לוט. אנשים שאמורים לגדול על תורה ועל ארץ ישראל ועל ועל האבות מדברים כמו רועי לוט, על פי רש"י, מה צריך, מה עצוב פה יותר? הפראות או המרצות? ושעושים מזה עוד איזה דגל של כביכול תורני. מה פה עצוב יותר? אני משאיר לשיפוטכם. על כל פנים, ברור שרש"י הוא זה שאומר לנו שיש פה שתי בחינות בפסוקים האלה. מצד אחד מראי הארץ, כי לא נסע אותם ארץ, כי היה רכושם רע, זה הטבעי. שתיים, זה המוסרי, זה הריב המוסרי, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ ולא זכה באברהם עדיין. לפי הבנתי, רש"י רק מפרש כאן את הפער בין אלון מורה לקדם בית אל. מה הבינו רועי לוט לפי רש"י? שבלון מורה נאמר לך אתן את הארץ הזאת. כמו שהחבר'ה האלה קופצים ומשתוללים בקטע הזה שלא כתוב בשום מקום, אין פסוק כזה. זה מה שהבינו רועי לוט. בלשונו של רש"י, כל הארץ כולה של אברהם, ואין לו, ולא אין יורש ולא תיורשו. אבל לא נאמר לאברהם לך באלון מורה. לא זכה באברהם עדיין. זה פשוט ניסוח רש"י בגאונות מנסח את לשון הכתוב. וזרחה אתן את הארץ הזאת. לך עוד לא הוכרע, כי עוד לא ברור את מי כולל לך. כי הליכתו של לוט עם אברהם, וילך איתו לוט, ואחר כך אחרי מצרים ולוט אמו עוד יותר חזק. זאת אומרת, לוט לא נשאר נאמן לאברהם בכל האיסורים והקשיים והבעיות והצרות עם פרו ועם שרי וכו' וכו', כמו שאמרו חכמים במדרש. אז לוט אמו, אבל בכל הלוט אמו הזה מרחף מעליו סימן שאלה. יכול שיבוא מישהו ויאמר, כמי שמי הגליה, שלוט לא שייך בייעוד ולוט עתיד לפרוש, ולכן עיכב השם את לך עד אחרי שלוט ייפרד. אבל זה סותר את הבחירה החופשית. ולכן אני אומר שיש מרחף סימן שאלה מעל לוט אימו. עד כמה אימו, עד כמה זה יהיה חזק, עד כמה הוא יהיה נאמן במצרים, הוא היה נאמן. קדם בית אל חשף את הפער. וברגע שנוצר הפער, תכף נראה מה אברהם ניסה לעשות כדי לסגור את הפער. ברגע שנוצר הפער, ואחרי החיתוך, אחרי פרד לוט, רק אז, והשם אמר אל אברהם, אחרי פרד לוט מאמו, סנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפון ונגבה וקדמה בימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך אדוני. לך ולזרעך יכול היה להיאמר רק אחרי פרד לוט. ואז כל הפרשה כולה מתחילת ויאמר השם אל אברהם לך לך ועד ויהל אברהם וישב בלונים אמרי אשר בחברון, זאת יחידה שלמה אחת על שתי הבחינות שלה. הבחינה של ארץ כנען שממשיכה את הליכת תרח, שיש בה ממדים הטבעיים, ושהיא חוזרת וצפה ברכושם רב ולא יכלו לשבת יחדיו, ואת כל רכושם אשר רכשו בפרק י"ב פסוק ה', זאת הבחינה הטבעית. והבחינה של מאמר השם אל אברהם, הארץ היהודית, הארץ הבחירית, הנבחרת, ומה שיתבאר בהמשך כדרך השם לעשות צדקה ומשפט, כי ידעתיו, יעדתיו, זה היהוד. למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, שמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, זה מתגלה בריב. והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. הארץ היא של מי שברא אותה, והכנעני והפריזי בינתיים שם. כבר אמרנו שהכנעני אז בארץ זה היפוך של ארץ כנען. באופן טבעי זאת ארץ כנען, כמו ארץ מצרים, כמו ארץ פלישתים, כמו כל ארץ, אבל באופן פנימי בחירי היא הארץ של מי שברא אותה. ובינתיים הכנעני אז בארץ, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. והריב קשור לזה, למשמעות שמתנהלת כאן, זה לא נימוק אחד אל שניים, זה רש. ההוכחה שהרב ברויר זל הביא, ההוכחה המבריקה שהוא הביא לזה שמדובר באמת בשני נימוקים ולא באחד, לא שהיה ריב כי היה צפוף. יכול שיהיה צפוף ולא יהיה ריב, יכול להיות שיהיה ריב ולא יהיה צפוף. ההוכחה המבריקה של הרב ברויר באה מיעקב ועשיו, עשיו ויעקב, שהריב התחיל מן הבטן ונגמר וישלח יעקב מלאכים לפניו, וכבר נשקו זה לזה וכבר השלימו. והפסוק הטבעי שאומר רכושם רב וארץ מגוריהם ומקניהם בא אחר כך בפרק למדבר, באותה צורה של ויקח תרח, ויקח אברהם, יש ויקח עשיו, את ואת 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 שבע פעמים, וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו כי היה רכושם רב משבט יחדיו, ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אותה מפני מקניהם. הוכחה מבריקה שהצפיפות, מרחב המחייה הטבעי הוא נימוק אחד, והריב הוא נימוק אחר. ויש פה שתי בחינות, כמו שיש בהליכה שתי בחינות, יש גם בפרידה מילות שתי בחינות. זה הניתוח שהבויר, אני זוכר שזה היה שיעורים הראשונים שלו בישיבה. זה היה, אני חושב, שנת תשעים למדל. נכון, משהו כמו 42 שנה. סיפוקני, מישהו מכם היה בכלל על פני האדמה הזאת, אני חושב שאין פה אנשים בגילים האלה. אז בכל אופן זה היה משהו מאוד יפה, מאוד מרשים, שהניתוח, פעם ראשונה שראינו ניתוח ברוירי מבריק, ואני שם את האצבע על ההברקה של ההוכחה מיסב ליעקב, איך היא מקרינה חזרה דרך הפסוק ויקח תרח ויקח אברהם ויקח עשיו מצד אחד, ורכושם ומקניהם, איך היא מקרינה על הבנת הפרשה בפרק י' ג', היינו פרידת אברהם ולוט. מה אברהם ולוט מה אברהם רצה לעשות בהצעה שלו? אברהם ראה את המצב, הוא הבין את המצב על שני ממדיו, על 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 המשמעות, המשמעויות הרחבות של של השסע שהלך ונוצר, שחלק ממנו זה שגם לא תחשב כבד מאוד במקנה בכסף והזהב, אבל חוץ מזה יש ריב, והריב קשור בהכנעני והפריזי אז יושב בארץ, ובעובדה שלמעלה באלון מורה לא נאמר לך אלא רק לזרחה. ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רועי ובין רועך. תשימו לב איך הוא רומז לכפל המשמעות של הריב. כי אנשים אחים אנחנו, אתה הרי לא חלוק עליי, אתה הרי הלכת איתי גם על פי השם, ומה אנחנו צריכים להפר את האחווה בגלל הריב של הרועים? הלא כל הארץ לפניך, הארץ היפרד נעמי עליי, עם השמאל וימינה ועם הימין והשמאלה. שמאל וימין בעברית מקראית פירושם צפון ודרום, כפי שתרגם אונקלוס. אם את לציפונה ענה לדרומה, אם את לדרומה ענה לציפונה. למה שמאל וימין הם צפון ודרום? כי כאשר מתבוננים קדמה קדימה, כן, לא מצפינים את המפות אלא מזריחים את המבט אל הזריחה, נכון? כי זאת נקודת ההתייחסות, והמילה קדמה תוכיח שפירושה קדימה. אז ברור שימין תימן זה דרום ושמאל זה צפון, כמו בערבית עד עכשיו שמל זה צפון. את ימן הם החליפו בקיבליה מסיבות דתיות, אבל ימין ושמאל בערבית המקומית זה נשאר אותה משמעות. מה זה הים האחרון? הים האחורי, הים שמאחור. כשאתה מסתכל קדמה מזרחה, קדימה, מערב זה אחור, אחור וקדם צרטני. כן, בסדר? זאת אומרת, אברהם מסרטט לראשונה את הקו באזור, מקדם לבית אל, באזור בית אל, שלימים רחוקים יהפוך להיות גבול בין ממלכות יהודה וישראל, מבניו, מצאצאיו, מאלה שהקימו את בית ישראל ומכוח אברהם, נכון? והוא מציג איזו אופציה שלא התממשה, אבל הגרעין שלה נבט אחר כך בפילוג הממלכות בישראל. מדהים לגלות את זה. מעשה אבות סימן לבנים, לא את כל הפרטים הרמב"ן הזכיר בפירושו, הנה עוד אחד. יפר עדנה מעלי עם השמאל וימינה ועם הימין והשמאלה, אבל נשאר אחים קשורים להארץ ולייעוד הגדול. וישא לוט את עיניו, ראה את כל כיכר הירדן ככולה משקה. כבר בא ממצרים, כבר ראה מים, כבר ראה מרחבים אחרים. אמר, יש משהו פה שדומה ומזכיר את מצרים. הוא ראה את כיכר הירדן המושקה, את מאזור יריחו ודרומה על החוף המזרחי של ים המלח, לא המערבי. מעולם לא הייתה סדום על הצד המערבי. מה לעשות, מפעלי ים המלח זה דבר חדש. בימי קדם לא, על הצד המערבי לא הייתה שום דרך, בוודאי לא מעין גדי צפונה, והתחבורה על הים הייתה בספינות. דרך הייתה רק דרך אדמה, ומים היו רק בצד המזרחי, ועל זה, בשביל להבין את זה צריך לסייר שם, אין מה לעשות, או לעמוד ולצפות לפחות, או להסתכל, להתבונן באמצעים מודרניים. דרך המחשב, במה שקורה שם. על כל פנים, הוא רואה מירי בית אל את כיכר הירדן, אזור יריחו ואת החוף הצפון מזרחי של ים המלח ועל הדרומה, כי כולם משקה לפני שחט השם את סדום את עמורה, כגן השם כארץ מצרים באורך צוהר. כמובן צריך, איך צריך להבין את הפסוק? וירסה לו את עיניו וירא את כל כיכר הירדן ככולה משקה בואכה צוהר, בואכה צוהר. וההסגר, יש שני הסגרים שהתורה מסבירה לנו, אחד לפני שחט ושתיים כגן השם כארץ מצרים, שבזה היא מסבירה לנו מדוע לא ראה בעיה של גופרית ומלח מצד אחד, ומצד שני הוא כן ראה משהו שהזכיר לו את מצרים. ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן וישא לוט מקדם, וישא לוט מקדם. רש"י מתקשה ב... כי היה צריך להיות קדמה, כי רש"י, למרות שלא היה כאן ולמרות האטלסים הרחוקים, המפות הרחוקות מאוד מדיוק, הוא כן הבין שזה צריך להיות קדמה, קשה לו לפרש את מקדם. ובסופו של דבר הוא מביא מדרש אגדה, הסיע עצמו מקדמונו של עולם, אמר אי אפשי לא באברהם ולא באלוהיו. כלומר, פרישה של לוט מהבחינה הפנימית של דבר השם, של דרך השם לעשות צדקה ומשפט. נמאס לי, אין לי כוח לזה, לא רוצה לריב איתך, לא רוצה להיות איתך, גמר. מי שהסביר יפה את הפשט של מקדם זה פרופסור יהודה אליצור ז"ל, במאמר, תמצאו אותו בספר שלו, ספר המאמרים, אסופת המאמרים שלו, ישראל והמקרא, תיבה שפשוטה כמדרשה היה שם המאמר המקורי, אני זוכר איך זה בספר, אני עוד שמעתי את זה עם פרופסור אליצור עצמו, פיו. שאין מקדם אלא מקרא קצר. וישא לוט מקדם, מקדם לבית אל, מהמקום שנקרא קדם בית אל, כלומר ממקומו של אברהם. כלומר כתוב לא מדגיש לאן הוא נסע אלא מאין הוא נסע. ואמר פרופסור אליצור שהמדרש השיא עצמו מקדמונו של עולם קרוב מאוד לפשעה, תיבה שפשוטה כמדרשה. קראת הפשעה זה מקדם לבית אל, קיצור של מקדם לבית אל, וישא לוט מקדם לבית אל, כלומר ממקומו של אברהם. והמדרש אומר השיא עצמו מדרך השם של אברהם, מכל מה שאברהם מייצג. זה המפגש של פשט ומדרש, יפה מאוד, ביאור יפה מאוד גם של הפשט וגם של הדרש. וישא לוט מקדם ויפרדו איש מעל אחיו. באיזה מובנים הם נפרדו? אברהם ישב בארץ כנען ולוט ישב בערי הכיכר ויהיה על הצדום, פשט לאורך החוף המזרחי של ים המלח עד צדום. זה במובן הטבעי, כי ארץ כנען זה השלמת וישבו שם, שלא נאמר נכון, נאמר בפסוק על תרח וישבו שם, ולא נאמר בפסוק של אברהם חסר וישבו שם, כי עוד לא ישבו, עוד לא התיישבו, עוד יורדים, עוד עולים, עוד באים, עוד נמצאים בתנודה, עוד לא נגמר העניין. עכשיו אברהם ישב בארץ כנען במובן הטבעי, ולוט ישב בכיכר ויהיה על הצדום. אנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, הנה הבחינה השנייה מדברת. הבחינה של שם השם, זאת הבחינה של דרך השם לעשות צדקה ומשפט שלא תמאס בה. כלומר, לוט היה שותף להליכה של אברהם על שני ממדיה, ונפרד ממנו בשני הממדים גם ביחד. זה הסיפור על אברהם ולוט. כן, סיפור שבו לוט שותף רק לצד הטבעי ולא שותף לצד הפנימי, קדושתי, רוחני, בחירי, זה סיפור שטוח ולא רציני. לא זה מה שהתורה מספרת. אני יודע שיש רבים שהיו מעדיפים את הרדידות הזאת, אבל לא זה מה שהתורה מספרת. התורה מספרת סיפור שיש בו טרגדיה גדולה, שיש בו תקווה גדולה וטרגדיה גדולה. ההליכה הייתה משותפת בשני הממדים וגם הפרידה. וזאת המשמעות של אברהם ישב בארץ כנען ולוט ישב ברקיקה. היה על הצדום, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם הם מאוד. למה צריך לומר את זה? פה. כי זלוט לא אכפת לו, כבר לא אכפת לו. עכשיו צריך להתחיל לנתח, אפשר להתחיל לנתח מה קרה שם, איפה התחיל, האם היה גרעין מוקדם. לא שמענו על סדק בין לוט לבין אברהם עד קדם בית אל. ככה שהתורה לא מסגירה רמזים מוקדמים. אם היו ספקות בליבו של לוט, אם היו סימני שאלה, התורה לא מסגירה אותם, ואולי גם לא היו. יותר סביר לומר שלא היו, שזה נוצר ככה. למה, איך זה פתאום בבת אחת צץ? בגלל הריב, בגלל הצעה טיפה רדנה מעליי, איזה משקעים פתאום עלו, אפשר לכתוב על זה מה שרוצים. התורה לא נותנת, לא מסגירה שום דבר מזה, אבל היא כן אומרת שההליכה הייתה משותפת לשניהם בשני הממדים וגם הפרידה. וזה סיפור ענק, כמובן קשה, אבל ענק. שימו לב שאברהם בפרק הבא, פרק מלחמת המלכים, יאסוף צבא פעם אחת ויחידה שהתורה מתארת מלחמה של אברהם. אולי היו יותר, אבל התורה מתארת את אברהם העברי הנלחם פעם אחת בלבד להצלת לוט. וכשהוא מגיע, כשהוא מציל אותו ואת רכושו ואת אנשים ואת הכל, מושיע אותם, אין מילה אחת שהתורה תכתוב על הפגישה ביניהם. לא חיבוק ולא נשיקה ולא וישאלו איש לרעהו לשלום, שום דבר, כאילו כלום. זה מעורר את הדהמה, השתיקה הרועמת הזאת. הייתכן שאברהם ניהל מלחמה כזאת מרחיקת לכת להצלת לוט ולא הייתה מילה ביניהם? התורה לא רוצה להגיד את זה. התורה לא מזכירה את זה. מלך סדום, בין מלך סדום לבין אברהם, מלכי צדק, זה מעניין וחשוב. מה היה בין אברהם ללוט? מותר לשער שהיו שם חיבוקים, שהיו שם איזה משהו, איזה מילות נימוס, משהו, לא. התורה לא אומרת כלום. כלומר, התורה רוצה לומר שהפרידה הייתה פרידת עומק עד כדי כך שאין מקום להגיד, להזכיר מילה אחת ממה שאולי הוחלפה ביניהם, או איזה חיבוק או איזה משהו אחר. אין טעם לומר כלום, כאילו ברגע שנאמר ייפרד גמרנו. אברהם שהציע ייפרד נא מעליי, במובן של שמאל וימינה, לוט לא בחר לו בשמאל של אברהם, לא בימין של אברהם, ולא בשום שותפות עם אברהם. הפרידה הייתה טוטלית, ואכן גם כשסדום תחרב, לוט לא יחזור לאברהם. וזה יעמיק וילך עד המון ומואב בספר דברים, בו המוני ומואבי. נכון? זה לא יכול להיות מקרה, התיאור הזה. נכון? הצורה, האופן הזה שהתורה מתארת את הפרידה הקשה הזאת. כן.
אבל נדבר עכשיו שדוד יוצא מזה.
בסדר, זה נכון. זה נכון, אבל אני מראה לכם עכשיו את ספר בראשית. בספר בראשית לא כתוב דוד. בספר בראשית, אנחנו נראה עוד מעט שיש הכנסת אורחים, זהו. אבל שם אין לו דוד, לא רות ולא נעמה. זה לא, בספר בראשית אתה לא מוצא את זה. נכון שספר התולדות האחרון בתנ"ך, יש לו איזושהי זיקה לספרי התולדות של ספר בראשית. וזה מגילת רות, נכון. אבל בספר בראשית זה איננו, ולא רק זה, אלא אני פשוט מדגיש את זה, כי אני לא בטוח אם שמתם לבכם שאין מילה ביניהם. הולך להציל אותו. הוא גייס 318 לוחמים, הוא ניהל מלחמה. אף מילה? אף מילה? ההיעדר, לא תמיד שמים לב אליו, אבל הוא זועק. והשם אמר אל אברהם אחרי היפרד לוט מאמו, עכשיו זה הוכרע, לוט בחר באשר בחר, בדיוק אחרי ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, שמבהיר לנו שהפרידה הזאת היא גם במובן הטבעי וגם במובן הפנימי. השם אמר אל אברהם אחרי היפרד לוט מאמו, שנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה, עכשיו לך, עכשיו זה לא לזרעך אתן את הארץ הזאת, אלא לך אתננה, ולזרעך עד עולם, והיה זרעך כפר הארץ, אשר אם יוכל איש לנות את כפר הארץ, גם זרעך ימנה, זה על זרעך, הוא מתהלך בארץ אורכה ולרוחבה, כי לך את ננה זה על לך, חוזר ללך, ויהל אברהם, ויבוא וישב, בבחינה השנייה, בבחינה של ויאמר השם אל אברהם, לך לך, בבחינה ההיא עכשיו וישב, איך אני יודע? מפני המזבח להשם, ויהל אברהם ויבוא וישב בלוני ממרא אשר בחברון, ויבן שם מזבח להשם. אז עכשיו אברהם ישב בארץ כנען במובן הטבעי ובחברון במובן הפנימי. וקדם בית אל, שהוא מקום ההיפרדות, לא נשאר בו, לא יכול היה להישאר בו. והוא רק ינביט לדורות קו הפרדה בין ממלכת ישראל וממלכת יהודה. כן, זה...
למה? למה בבית אל?
בית אל, זה גבול ממלכות ישראל ויהודה, מה אפשר לעשות?
לא...
זה הגבול הדרומי של ממלכת ישראל. אז מקדם לבית אל, בין בית אל ובין ההי, במקום שהם עומדים ומשקיפים שם, כן? לפי דעתי זה ההרה, זה הר חצור, אבל לא משנה. זה פרטים שלא ניכנס אליהם. עכשיו אנחנו לא בסיור ב... באזור אופרה והר חצור, אבל הם משקיפים ממקום שבו רואים ארץ. אם הייתי מעלה אתכם להר חצור ביום של אופק בהיר מאוד, כמו שעמדנו שם כמה פעמים וראיתי שם משם את חלקים מהגליל, את האוניברסיטה של חיפה על הכרמל, את החוף כמעט כולו, את עבר הירדן כמעט כולו, וכמובן את מרחבי השומרון והרי ירושלים ועד חלחול, אז אתם מבינים מה זה, כי את כל הארץ שאתה רואה, כי רואים, זה לא רואים, פשוט רואים מהר חצור, מעל 1,000 מטר, פשוט תצפית מדהימה. מכיוון שכתוב היתק משם ההרה, ברור לי שזה צריך להיות הר בולט בשטח, ויש רק אחד בולט בשטח, והוא הר חצור. כל זה כתבתי בהקשר למקומה של העי, מאמר על, על, על זיהו, הצעה אחרת לזיהוי העין, אני לא ניכנס עכשיו לכל זה. זה, בסביבה הזאת היה גבול ממלכות ישראל ויהודה, הוא, אם הוא זז קצת לכאן או קצת לשם, זה לא משנה הרבה. אברהם כאילו סרטט אותו באב האמינה שלא התקיימה בינו לבין לוט. ומה שאני מבין מזה הוא שמה שאברהם הציע זה להיות שותפים בייעוד, בהארץ. גם להתחלק בארץ כנען וגם להיות שותפים בהארץ. ולוט בחר לא בזה ולא בזה ובחר להתנתק ניתוק גמור. ואז נאמר לך, עוד דבר אחד חשוב לומר, וזה כמה הייתי משתוקק לפגוש את הרמב"ן ולומר לו שהקושייה שלו על ירידת אברהם למצרים איננה במקומה. שכן לא נאמר לאברהם לך, לך אתננה, נאמר לו רק בקדם בית אל. ואחרי קדם בית אל, אחרי שנאמר לו לך אתננה ולזרעך עד עולם וקום יתהלך בארץ, הוא לא יצא ממנה עוד. וגם לא רצה לתת להוציא את יצחק. ירידת אברהם למצרים הייתה אחרי אלון מורה, שם נאמר לו לזרעך אתן את הארץ הזאת, ועדיין לא נאמר לו לך. ולכן ירד למצרים מפני הרב. אבל לא היה עולה על דעתו לרדת למצרים בשום פנים ואופן, אחרי קום מתהלך בארץ אורכה ולרוחבה כי לך אתננה. ובזה צריכה לסור קושיית רמב"ן מעל אברהם על ירידתו למצרים בתחילת פרשת לך לך. התירוץ שלי, ההסבר שלי על שרי ועל אחות יעת הוא יותר מסובך ויותר ארוך, ולא נעסוק בו כעת, אבל הוא בנוי על משהו שהרמב"ן לא יכול היה לדעת. אבל את העיון הזה בכתובים יכול היה הרמב"ן לראות בקלות, מה שאמרנו עכשיו, שבאלון מורה נאמר לו רק לזרחה ולא נאמר לו לך. זה דבר שהרמב"ן ראה אותו. ולכן כאן אני קצת תמה על הקושייה שלו, ויש לי תירות שנראה פשוט, והייתי משתאה לדעת מה תהיה תשובת רמב"ן על השאלה הזאת, אבל מה לעשות, זה חלומות בלתי אפשריים. כן, לא שמעתי עוד פעם.
האם אחרי הפסוק שקום מתהלך רואה אברהם היו יכולים לראות בשדות זרים כמו רואה
אלוקים? לא, ודאי שלא. כי זה נקרא דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זאת הבנה לא נכונה ברש"י. הבנה לא נכונה, דרך השם לעשות צדקה ומשפט אומרת שכמו שאכן ההלכה אומרת שגזל לגוי אסור, מן התורה אסור. לא, לא, זה תלוי בדרך השם לעשות צדקה ומשפט. מי שמבין שלך לא מפקיע רכוש של אחרים, הוא ראוי לי לקבל את לך. ומי שחושב שלך, שעוד לא נאמר, מפקיע רכוש של אחרים, לא ראוי לקבל לך. אתה מבין? יורד לסוף דעתי. עוד הפעם, מי שחושב כמו רואה לוט שברגע שהארץ ניתנה לך הכל מותר, לא ראוי לקבל את לך, ולכן זה מעוקב. מי מקבל? מי שנאמן לדרך השם לעשות צדקה ומשפט, שהוא מבין שגזל הוא איסור חמור משבע מצוות בני נוח, והוא לא מופקע על ידי לך. לך קום מתהלך פירושו כדרך ישראל מדורות, כי מתחילה מאברהם, שאפילו אם רוצים לקבור את שרה, אם הוא רצה לקבור את שרה בגבעת ראשים, הוא קנה אותה ב-400 שקל כסף. זה דרך אברהם לעשות צדקה ומשפט, ולכן הוא מקבל את לך. כן, עד עכשיו זה ברור? כן. כן, אני יודע שאפשר, אבל ברגע שדייקנו לזרחה אתן ולא לך, והבנו את דרך רשי שזאת הטעות של רואי לא, טעות, יש להם שתי טעויות, טעות שלא נאמר עדיין לך, והטעות שלא זכה באברהם עדיין, והטעות המוסרית, יש להם כפל טעות. אחרי שראינו את כל זה וראינו למה מקדם לבטל נאמר לך ולא קודם, אז התשובה לטענת הרמב"ן על הירידה מהארץ היא ברורה. אחרי שהשם אמר לו לזרחה אתן את הארץ הזאת, פירושו שעדיין אין נתינה לו, שעדיין זה פתוח ותלוי. ועל כן וירד אברהם מצרים לגור שם כי כבד הרעב בארץ, כי עדיין הוא בבחינת אורח, עדיין העניין תלוי ועומד, עוד לא נפלה ההכרעה כולה. לי זה נראה פשוט. כן,
למה פה אין ביקרא בשם השם
בחברון?
כן,
הקריאה בשם השם היא כנראה עניין ציבורי. כן, והרמב״ם מוליך את זה לכיוון של לימוד, וחז"ל מושכים את זה יותר לכיוון של תפילה, אבל בין כך ובין כך זה עניין ציבורי, וזה מופיע פעם אחת בקדם בית אל ופעם שנייה בבאר שבע. אלה הם המקומות כנראה שבהם אברהם נפגש עם העולם. באים לשם אנשים מכל מיני מקומות, למשל אבימלך ופיחול שיבואו לבאר שבע. חברון לפי דעתי היא פנימית בלבד במובן של מגורי המשפחה. הרי חברון כפי שידוע לכם מבודדים יחסית, מתלולים מאוד, חריפים מאוד, ומבודדים יחסית. אני חושב שאברהם בהלוך ונסוע הנגבה בגרר ובאר שבע, שם ויקרא שם אברהם בשם השם אל עולם, שם הפנים שלו החוצה. אבל בתוך בחברון זה רק המשפחה. ככה אני מנסה לבאר את זה, את ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, את זה שאברהם ויצחק מנהלים עולמות שלמים בארץ הנגב, ושרה נשארה בחברון כנראה. אולי אחרי פרשת אבימלך היה, אבל שרה היא כנראה לא איתם. גם ביציאה לעקידה היא כנראה לא איתם. על כל פנים זה הדרך שאני מסביר את זה, וכדאי לשים לב לתופעה שקריאה בשם השם אין באמת בחברון. עוד שאלה? שאלות? אתם כבר מבינים למה כואב לי השיר השיר הזה, נכון? כואב לי פעמיים, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, זה מצטט את הפסוק נכון. ואז הוא מתחיל, לך אתן את הארץ הזאת, שאין פסוק כזה. ולמה הוא עושה את זה? כי הוא התחיל בלך ולזרחה, אז הוא כבר לא יכול לסגת אל לזרחה אתן, נכון? כבר אי אפשר. אחרי קדם לבית אל אי אפשר לחזור לאלון הורי. אז מה הוא עושה? הוא משנה את הפסוק. הוא מכניס את מילת לך, זה מי שכתב את זה, מי שהפיק את זה, עשה תרגיל. מעניין שזה עבר בשקט בעולם התורני, אני לא מסוגל להבין איך זה כואב לי פעמיים. פעם אחת בגלל סילוף התורה, פעם שנייה בגלל המוסר של רואי לוט. ובזה סיימנו את הפרשה, הפרשה של לך לך הראשונה, ונדלג רגע על מלחמת המלכים ועל ברית בין הבתרים ועל אבי מלך וברית מילה, ונלך ישר להכנסת האורחים. כבר נזקקנו כמה פעמים לפרשה זו בגלל ששם נחשף הייעוד בתוך הכנסת האורחים של בית אברהם, בפסוק י"ז, והשם אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברחו בו כל גויי הארץ. נכון? מתייחס לנברחו בך כל משפחות האדמה, גוי גדול ועצום וישך לגוי גדול. אז זה חוזר לתחילת לך לך. כי ידעתי, בחרתי בו, משהו שמכיל גם את הייעוד וגם את הידיעה. מן אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. זה המקום היחיד שמוסבר למה. ושימו לב שההסבר הוא לא סיבתי אלא תכליתי. לא יען אשר היה אברהם איש צדיק תמים, ירא אלוהים ומתהלך לפניו כל הימים, כמו שמסבירים בדרך כלל במקומותינו, שנוח היה צדיק בדורותיו ואברהם היה סופר צדיק לכל הדורות. כמו עד כמה שאני זוכר מהגן, המסר שקיבלנו היה נוח צדיק ואברהם סופר צדיק. הוא צדיק לדורותיו והוא צדיק לכל הדורות. והתורה לא רוצה לומר את זה. התורה לא רצתה לומר יען אשר היה אברהם איש תם וישר ירא אלוהים ומתהלך לפניו כל הימים, בנוסחאות כאלה שיש בנוח ובאיוב, אלא למען אשר יצווה. ותזכרו את ההבדל הזה בין סיבה לתכלית, כי כל מדרגת צדקות היא מוגבלת, ורק התכלית למען אשר יצווה היא אינסופית ובלתי מוגבלת. ואתם יודעים, כי אתם כולנו המשך למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. זה בלתי מוגבל, זה מה שהתורה אומרת. לכן התורה לא נותנת אפילו רמז, לא על שבירת צלמים קודמת, ולא על קריאה בהכרה בשם השם, ולא על כבשן האש, שום דבר. אברהם בן 75, כאילו עד עכשיו אנחנו לא יודעים כלום. המדרשים נכנסים לתוך החלל הזה ורק מרמזים במה שהם אומרים למה שהתורה לא רצתה לומר. התורה לא רצתה לצמצם את הבחירה באברהם לסיבות, אלא להגדיר אותה על למען, לא יען אלא למען, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו שמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. ואחר כך הוא, מכוח זה הוא יבקש למען 50 הצדיקים לשאת את אבונה של סדום. ואני עכשיו לא רוצה להיכנס לתפילתו של אברהם, זה נעשה לחוד. אני רוצה לעבור ישר לפרק יותר, כי זאת הייתה פה הפשרה קודם. ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום, ויר לוט ויקום לקראתם, וישתחו אפיים ארצה, ויאמר הננה אדוני סורו נא אל בית עבדכם, ולינו ורחצו עגליכם, וישכמתם והלכתם לדרככם. ויאמרו לו כי ברחוב נלין, ויפצר בם מאוד, ויבואו אל ביתו. ההקבלה בין הכנסת האורחים של אברהם ושל לוט ברורה. ואם דווקא על רקע מה שאמרנו קודם, שהפרידה ביניהם הייתה כל כך מוחלטת, בולטת מאוד הכנסת האורחים של לוט. את זה הוא לקח מבית אברהם, וזאת מה שהתורה רוצה להציג לפנינו. עם ההבדלים הדקים שאפשר לשים לב אליהם, למשל המסורה קוראת ויאמר הננה אדוני בפתח ובאברהם בקמץ, כלומר שבאברהם הוא קודש וכאן הוא חול, ועוד נדבר בזה. יש פה הבדלים דקים, אבל היסוד של הכנסת האורחים לא המשיך מבית אברהם, זה הוא לקח איתו. התורה כמובן מדגישה את זה. ויפצר בה מאוד ויסורו אליו ויבוא אל ביתו ויעש להם משתה ומצות עפה ויוכלו. רש"י אומר שתי מילים על מצות עפה ויוכלו. פסח היה. כדבי נטליה, התפלאתי מאוד על רש"י זה, ואפילו קצת כעסתי. לא שאמרתי את זה למישהו חס ושלום, נכון? אתם יודעים, הרבה פעמים יש לאדם צעיר קושיות והוא לא מעיז ליבה לפומה לוגליה. כן? לא מעיז. אז לא העזתי, אבל תמתי על רש"י ולא הבנתי. כל מי שאופה מצות זה פסח? ומה מקום יש לפסח לפני שבני ישראל יצאו ממצרים? נראה לי מוזר ביותר, וראיתי שהמדרשים והגמרה הולכים בכיוון הזה כאילו זה פשוט שכל זה בי"ד בניסן בכלל. כן, בבוקר הם אצל אברהם, בערב הם אצל לוט. פסח היה. עוד לא ידעתי רד"ק שאכן פרש מצות עפה ויוכלו כמו מערי שלוש שעים כמחסולת, הוא רצה להפות משהו מהר כי אורחים רעבים באים הביתה והדבר המהיר ביותר שאפשר להפות זה מצות, שום פסח ושום דבר, פשוט מהר, וזה פרט בהכנסת האורחים ותו לא. אז הנה יש פירוש רד"ק שנכון שהוא פשט. נאסוף את כל האנשים שיודעים להסביר מה זה פשט ודרש. פשט, יגידו כולם שרד"ק זה פשט ורש"י זה דרש ואפילו תמוה, נכון? ברור. עכשיו בואו תראו. יום אחד הסרתי את המשקפיים שיש לנו, לא אלה, אלא אלה שיש לנו בתוך העיניים. וקראתי את הפרק עוד הפעם. והיצא עליהם לא תפתח והדלת סגר אחריו. יש שם בית סגור עם משתי מצות בפנים ועם פתח ודלת סגורה. על הפתח הסגור. פסוק יוד, וישלחו האנשים את ידם ויביאו את לוט עליהם הביתה ואת הדלת סגרו, את האנשים אשר פתח הבית היכו בסנוורים. מקטון ועד גדול ואילו למצוא הפתח, יש הצלה על הפתח בדלת סגורה ומכות בחוץ והצלה בפנים. ואז נאמר, ואמרו האנשים אל לוט, עוד מלחפוך אתה ובניך ובנותיך וכל אשר לך בעיר, רוצה מן המקום, כי משחיתים אנחנו את המקום הזה, כי גדלה צעקתם את פני השם וישלחנו השם לשחתה. ויצא לוט וידבר אל חתנה לוקחי בנותה ויאמר, קומו צאו מן המקום הזה כי משחית השם את העיר. נו, מה אפשר להגיד על זה? תגידו, קומו צאו מתוך עמי, אתם שומעים? ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף, אתם שומעים? ההקבלות לפסח מצרים, אפשר להגיד עליהם, מה אפשר להגיד עליהם? הם צועקות. קומו צאו מן המקום הזה, קומו צאו מתוך עמי, כי משחית השם את העיר, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. ואיך אם צחק בעיני חתנה, וכמו השחר עלה, נכון, זה אותם השעות, זה לילה, אל הבוקר, כמו במצרים. ויצאו המלאכים בלוט לאמור, קום קח את אשתך ואת שתי בנותיך נמצאות, פן תיספה בעוון העיר, והתמהמה. נו טוב, עכשיו גמרנו. מה שפעם קראו, הסימון נפל. נכון? והתמאמה. זה לא יכלו להתמאמה. זה לא מילה רגילה, זה לא... תגיד שיש איזה... על מילים שכיחות אפשר להתווכח. והתמאמה. והחזיקו האנשים בידו וביד אשתו וביד שתי בנותיו בחמלת השם עליו, ויוציאוהו ויניחו מחוץ לעיר פסח של הצלת משפחת לוט בזכות בית אברהם והוצאתו מסדום. ברור, כי הוציאם אותם החוצה, והם ימלט על נפשך, אל תביט אחריך, אל תעמוד בכל הכיכר, הארת ימלט פן תספה. והוא אומר מה שהוא אומר על העיר הקרובה לנו שם, והיא מצער, ויאמר אליו, הנה נסע תפניך גם לדבר הזה, לבלתי אופקי את העיר אשר דיברת, שצוער השמש יצא לארץ ולוט בצוער. הלוח הזמנים הוא אותו לוח זמנים, לוח שעות של יציאת מצרים. והשם המטיר על סדום ועל עמורה גופרית ואש, מת השם מן השמיים, הנה המכות, ויהפוך את הערים האל ואת כל הכיכר ואת כל יושבי הערים וצמח האדמה, ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח, וישכם אברהם בבוקר. נו, מה אפשר להגיד על כל זה? רבותיי, פסח לוט. המדרש ורשי קראו נכונה את הפרק נכוחה. האם זה פשט או מדרש? מה זה? מה אנחנו יכולים להגיד על פשט מדרש אחרי דבר כזה? עוד לא אמרתי את הכל, בואו נלך עד הסוף. הפרק לא מסתיים בוישכם אברהם בבוקר, אלא בלידת מואב ובן עמי במערה. שתי אומות שיצאו מלוט. כלומר, מיציאת סדום של משפחת לוט נולדו המון מואב והמון שני העמים האלה, שעליהם יאמר בתורה, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם, על דבר שלא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך לצאתכם ממצרים. נומה, זה פשוט מארג אחד ברור. אותה הכנסת אורחים של בית אברהם, שבזכותה, בזכות זה שאת זה לוט לקח מבית אברהם למרות הפרידה הקשה, בזכות זה הוא ניצל. הוא לא ניצל מסדום רק כי אברהם התפלל, אלא כי הוא לקח משהו מבית אברהם, וזאת הכנסת האורחים. את זה, בעניין הזה נכשלו, התאכזרו, החציפו פניהם בני צאצאי לוט כלפי בני ישראל. בעניין הזה, שהוא בשורש קיומם, ועל כן הם מורחקו. אז יש לנו קודם כל סיפור שלם, ויש פסח לוט, זה נכון, אין מה לעשות. איך שלא נקרא לזה, נקרא לזה פשט, נקרא לזה פשט, זה לא. אבל מה זה? זה לא איזה דרש שלא יושב בפסוקים, זה יושב בכל הפרק. כן? צריך הגדרות יותר טובות לפשט ודרש, הצענו אותם, הבאתי את ההגדרה של אבי מורי ז"ל במקום הקדמת המחבר לארץ המוריה, לספרו פרקי מקרא ולשון. פשט זה הפסוק כמות שהוא כתוב, וכל הסבר, הגיוני יותר או הגיוני פחות, כל הסבר הוא דרש. לדרוש פסוק פירושו להסביר אותו. ולפי זה באמת, פשט הכתוב זה רק מצות עפיו היוכלו. כל הסבר, גם של הרד"ק זה דרש. למה לא תפה מצות? זה כבר דרש. והדרש שעולה, אם אתה לוקח רק את הפסוק הזה, אז הדרש שמתאים לפסוק הזה, להקשר של הפסוק הבודד, זה הרד"ק. והדרש שמתאים לכל הפרק כולו, זה רש"י. פסח היום. זה פשוט שיעור מדהים במדרש ובדרכי הקריאה של חז"ל, כי הם כן קראו את זה. עכשיו יבוא מישהו חוקר מדרש ויגיד, איפה זה כתוב במדרש? זה לא כתוב, בגמרא זה גם כן לא כתוב. מה שאמר לי פעם פרופסור פרנקל, הרב יואל בן נון, אתה יודע גם מה שלא כתוב, אני יודע רק מה שכתוב, מתכוון למדרש. אמרתי לו, מה שכתוב בפסוקים הוא לנגד עיני בעל המדרש, זה חלק מכתוב. המדרש הוא לא טקסט שעומד בפני עצמו, הוא מתייחס לפסוקים, והפסוקים כתובים. אז כל ההקבלות האלה של בית סגור ומצות ומלאכים על פתח הבית ומשחית ומשחיתים ומקים את העיר ומצילים את לוט והתמאמה ולוח הזמנים ועמים שנולדו משם וכו' וכו', כל זה אי אפשר שיעלם מעיניו של מעיניהם של בעלי המדרש ושל ראשיים. לכן ברור לי שהם מתכוונים לזה. ועכשיו יש לנו בעיה, כי זה מחייב הסבר לפסח מצרים. אם היה פסח לפני פסח מצרים, אז מה זה פסח? כי מה שלא כתוב פה זה בדיוק הצעד הבא של שבגמרא הוא כבר פשוט, שזה גם בתאריך. אין אחיזה, שום אחיזה לתאריך. פסח זה הצלה, פסח זה הצלה פלאית, הצלה פלאית, משפחה סגורה בבית שניצלה באופן פלאי. התאריך קשור באמת ביציאת מצרים לפי מה שכתוב בתורה. וביציאת מצרים לא מדובר במשפחה אחת אלא בעם שלם, אבל בעם שלם למשפחותיו, זאת אומרת היסוד המשפחתי הראשוני של פסח לוט נשמר בפסח מצרים. עם שלם למשפחותיו, מאז ועד היום ככה זה. זאת הזהות של העם הזה, עם למשפחותיו, ככה יצאו, ככה הצלה הפלאית של פסח מצרים. כן, פסח לוט הוא הצלה פלאית של משפחה אחת מכוח בית אברהם, הכנסת האורחים של בית אברהם. בפסח מצרים הוא הצלה של כלל כל משפחות ישראל ביציאת מצרים. מפסח לוט נולדו עמון ומואב, מפסח מצרים נולד עם ישראל. זאת ההבנה המלאה של הסיפור הזה. כתבתי את זה, זה מופיע פסח לוט, אם תרצו, נס קיבוץ גלויות, בספרי נס קיבוץ גלויות מהדורת ירושלים, מהדורה הראשונה מופיע פסח לוט, בשנייה הם רצו רק להישאר עם יום העצמאות בלי פסח, אז זה איננו שם. ובאתר אני מקווה שזה עולה, פסח לוט, זאת הכותרת. אני חושב שזה שיעור לדוגמה על פסח, ואז תראו שיש מקור מפורש בתורה דווקא בפסח לוט להלחמניה. כולם תהו מאיפה הלחמניה ומאיפה הכנסת אורחים בליל הסדר, איפה כתוב, אבל לא כתוב. ואמרו שהלחמניה זה מאוחר וזה בגלות בבל וכל מיני דברים, ודווקא הכנסת האורחים היא היסוד הקדום ביותר של ליל הסדר. כי הוא נמצא, כל פסח לוט ובית אברהם בנוי על זה. בסדר? זה כבר יש לכם צדה לדרך. אני חושב, הרבה אנשים אוהבים בפסח לוט עשיתי את כל הטבלה הזאת, כן, אפשר להכין את זה, אפשר לעשות על זה חידון, והרבה אנשים ממש אוהבים את זה, כי זה דבר, פרשה לכאורה ידועה, כולם יודעים ולא שמים לב. ואם כן, כדאי לקרוא מחדש את כל הפרק הזה על מתחילת הכנסת האורחים של בית אברהם, של אברהם, ועד קצה הולדת בני לוט, עם התוצאה בסוף של לא יבוא המוני ומואבי. ורק נוסיף שחז"ל אמרו דבר מדהים כשהם אמרו שאישה לא כלולה בחובה לקדם בלחם ובמים, כי הרי בנות לוט הם שהרו מאביהן ומשם נולדו מואב ועמון. ואם אתה קורא ככה, אז בנות לוט הם העברייניות הגדולות ביותר, הרי שם היה ניאוף. וכל מי שקורא קריאה כזאת סגולית, מהותנית, בעצם צריך להגיד שאנשים אסורות במיוחד. קודם כל אנשים אסורות, כי כל העמים האלה יצאו מהתועבה הזאת. וכיתות בית שני, אכן ככה פרשו את התורה. וחז"ל אמרו לו, אנשים לא כלולות, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, ולא על אשר שכבו בנות לוט את אביהם בייאושם. זאת אמירה חז"לית מדהימה ומנוגדת חזיתית לפרשנות של כיתות בית שני, וגם על זה אפשר להרחיב את הדיבור, אבל קל הזמננו.
אבל אני אמר לך, אסור לך.